ערב טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול המבורך. חודש אלול, חודש התיקון, חודש ההתחלות החדשות. ונזכיר כמה עניינים מליקוטי מוהר"ן על חודש אלול. והנקודה הראשונה תהיה מתוך תורה כ"א. שם רבנו הקדוש אומר כך: ושלמות הדעת הוא כשנעשה ממקיפים פנימיים ואז ניצול מכל צרות. מה זה ממקיפים פנימיים? יש לנו ידיעות רחבות לכל אחד מאיתנו, רק שהן ידיעות שאנחנו לא מורידים אותם לחיי המעשה, לא עושים איתם איזושהי עבודה. בשפת הסמלים הרוחניים, ידיעה רוחנית שאני לא חי אותה בפועל, שאני לא מוריד אותה לחיי המעשה, זה נקרא אור מקיף, שהאור הזה בעצם מסביבי. אם אני מפנים את זה, חי את זה ומיישם את זה, אז האור המקיף הופך להיות אור פנימי. אם אני לומד הרבה דברים ולא טורח ליישם את זה, נוצר פקק רוחני. אם אני לומד הרבה דברים ולא עושה איתם עבודה, זה כמעצם תקיעות. מה זה תקיעות לביאור ייחודי לשיעור הערב? זה לא לחיות את ההבנות שלי. למה זה תקיעות? כי אם אני חי את ההבנות שלי, אני פנוי לקבל הבנות חדשות. יש פה התפתחות, יש פה זרימה. זה לא רק מוסר לחיות את מה שאנחנו לומדים, אלא כשאני חי את מה שאנחנו לומדים, אני מקבל עוד. הם מגיעים כל הזמן מקיפים חדשים. אז יש מקיפים ויש פנימיים. הכוונה היא אור מקיף ואור פנימי. הידע החדש זה אור מקיף. כשאני חי אותו, מיישם אותו, משתמש בו, הוא אור פנימי. ואז מגיע אור מקיף חדש. או אם מורידים את המילה אור, מגיעים מקיפים חדשים. אז אומר רבנו הקדוש, ושלמות הדעת הוא כשנעשה ממקיפים פנימיים. היינו להתחיל לחיות את ההבנות שלנו, להשתמש בהן, ואז ניצול מכל צרות. מאיפה הגיע הדיבור הזה, ניצול מכל צרות? יכול להגיד שמשתחררים אז מהתקיעות, משתחררים אז מהחסימה. מה עושה פה הדיבור ניצול מכל צרות? אז הוא מסביר, כשאחד מצפה ואורב לחברו להורגו, זו דוגמה לא פשוטה, מי זה אותו אחד שמצפה ואורב לחברו להורגו? אבל אפשר לומר שזה היצר הרע, השטן, שהוא בעצם, בכלל, מה זה להרוג מישהו? כמובן שזה דבר שהוא חמור מאוד, אבל זה לא לתת לקיום שלו להימשך להיות בעולם. אז מבחינה רוחנית גם כן, שבן אדם מושבת מבחינה רוחנית ולא עושה עם עצמו את מה שהוא יכול לעשות, זה הרבה פעמים כמו מיטה ברוחניות. אז כשאחד מצפה ואורב לחברו להורגו, ושימו לב פה על ואורב, הוא הולך ועושה לו מערב בשביל, אמרו לו שהוא אמור לעבור פה בדרך, הוא רוצה ללכוד אותו. ואם אנחנו אמורים לעבור באותה הדרך ואנחנו יודעים שמישהו עורב לנו, עכשיו הוא לא מכיר אותנו, הוא קיבל רק תמונה של איך אנחנו נראים, אז הרבה פעמים מה שצריך לעשות זה לשנות את המראה, להתחפש למשהו אחר. ובא רבנו ואומר, אזי צריך לשנות המלבושים כדי שלא יכירו אותו. בן אדם שיודע שעורבים לו לתפוס אותו, רוצים להרוג אותו בדרך מסוימת, אז בוא נאמר שהוא מוכרח לעבור שם, הוא לא יכול שלא לעבור שם, אז הוא אמור להחליף את המלבושים בשביל שלא יזהו אותו. כמו שכתוב, משנה פניו ותשלחהו. כי על ידי שמשנים הפנים, על ידי לבושים אחרים נפטר ממנו. פה רבי נחמן אומר דבר ייחודי, כי לכאורה פנים קשה לשנות. אבל אומר, אם יש לי מלבושים אחרים, גם הפנים משתנות. בעצם הנושא של השיעור היום זה קולקציה חדשה לחודש אלול. בן הקדוש שאומר לנו, תראו, בנתונים הקיימים יש מישהו שמנסה לתפוס אתכם ורוצה שלא תצליחו במשימה. הוא עורב לכם בדרך להרוג אתכם. ניסינו להסביר שזה לא חייב להיות להרוג במובן הדרמטי של הפך החיים, אלא למנוע מאיתנו מליישם את ברכת החיים הייחודית שלנו. ואנחנו לא רוצים שהמערב שלו יצליח, והוא עורב לנו, הוא קיבל מידע עדכני במה אנחנו לבושים, ובשביל לחמוק מאותו מערב אנחנו יודעים מה אמרו לו, מה הם הלבושים שלנו. אז מה אנחנו צריכים בשביל לחמוק מהמערב, בשביל לא ליפול לידיו? להחליף מלבושים. ופה רבנו רומז, למרות שמלבושים ופנים זה שני דברים, אנחנו יודעים שפנים לא קל לשנות, ומלבושים זה כמו להחליף בגד. אבל רבנו רומז פה שעל ידי שמשנים הפנים, על ידי לבושים אחרים. במילים אחרות, כשאנחנו מחליפים לבוש, כפי שמדובר על כך פה בשיעור, לבוש זה הכוונה היא המקיפים. איך בעצם אני משנה את המקיפים שלי? על ידי שאני הופך את המקיפים לפנימיים. זאת אומרת, אני משתמש בידע שכבר יש לי, הידע הרוחני שיש לי, ואז אני מקבל מקיפים חדשים. והמקיפים הללו הם נקראים לבושים. ואז גם הפנים שלנו משתנות. אז זה לא רק קולקציה חדשה לחודש אלול, זה פנים חדשות לחודש אלול. משנה פניו. ותזכרו שזה משנה פניו לטובה. אז יש פה הזדמנות, שיעור ייחודי היום, איך לשפר את פנינו. ולהחליף את הלבוש. על ידי שמשנים הפנים, על ידי לבושים אחרים נפטר ממנו. והדבר המעניין, שרבי נחמן מדבר פה על משהו קונקרטי, נפטר ממנו, כביכול מאותו עורב, מאותו אחד שמצפה ועורב לחברו לאורגו. וכן בעיקר האדם, היינו בשכל, יש בחינות לבושים. בשכל יש בחינות לבושים. היינו השכל והמקיף. וצריך לעשות מהמקיף פנימי, ולעשות לו מקיפים אחרים, היינו בחינת מלבושים אחרים, ועל ידי זה ניצול מכל עורב ומסתים. זו המעלה הגדולה והנפלאה שאנחנו זוכים לחיות את הדברים שאנחנו לומדים. רוב בני אדם לא פנויים לעניין הזה, לא פנויים למידע הזה של להפוך את המקיפים לפנימיים. להשתמש בידע שלנו ולחיות אותו בפועל. ופה רבן אומר, מה האידיאל? התחלנו את השיעור בכך שזה לצאת מתקיעות. התחלנו את השיעור בכך שזה לצאת מחסימות. אבל אנחנו אומר פה, הוא ניצול מעורב ומסתים. כי בכל יש מישהו שרוצה לתפוס אותנו, למנוע מאיתנו לממש את הייעוד שלנו בחיים, ויש לו מידע מודיעיני עלינו, איך אנחנו לבושים. זה המידע שיש לו. וכשנגיע עם הלבושים שלנו, הוא יזהה אותנו ויפגע בנו. והיכולת להינצל ממנו זה להחליף לבושים. שלא תחשבו שאני חושב שלא הבנתם מה שדיברנו את אותם מילים לפני אך דקות מעטות. על היכולת לחזור על זה, זה כבר לבושים חדשים. אז איך ניצולים מאותו מערב? זאת אומרת, המידע המודיעיני שיש לו עלינו, זה על הלבושים. אז מה צריך לעשות בשביל להינצל מהמערב הזה? לשנות את הלבושים. רבנו הזכיר שעל ידי שמשנים את הלבושים, גם הפנים משתנות לטובה. את שינוי הפנים זו תוצאה של שינוי הלבושים. מה זה אומר ברוחניות שינוי הלבושים? להפוך את המקיפים לפנימיים. לחיות את ההבנות שלנו. ואז מגיעים, אם המקיפים הפכו להיות פנימיים, אז מגיעים מקיפים חדשים. והמקיפים נקראים לבושים, כי גם הלבושים הם מקיפים את האדם, הם לא בתוכו, הם מקיפים. ועל ידי זה ניצול מכל עורב ומסתיד. כי מלבוש בגימטריה חשמל, ומהחשמל בורחים כל המשחיתים. החשמל, בורחים כל המשחיתים, זה יכול להיות כל האנרגיות השליליות, כל השדים, כל הרוחות רעות, כל המשחיתים, בורחים מהחשמל. חשמל זה בעצם גם ספר יחזקאל, זה בהקשר של מלאכים חיוביים, של אור שמקיף אותנו. וזה עוז והדר לבושה, הדשחק ליום אחרון, על ידי הלבוש ובחינת החשמל, שהוא לבוש עוז והדר, לבוש חזק ונאה, על ידי זה ותשחק ליום אחרון, שאינו ירא ממנו כלל כנל. ועיקר הזמן לזה, קודם נקרא את הביטוי השלם, ואז נבר, ועיקר הזמן לזה, לכל מה שתיארנו, להחליף את הלבושים, לשנות את הפנים, יש לנו הזמנה לטיפול פנים במכון של רבי נחמן. יש לנו הזמנה לקולקציה חדשה, קולקציית מאומן, שזו הזדמנות ייחודית, ויש לזה אפשרות לעשות את זה כל השנה. ועיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. עיקר הזמן לזה למה? מה הכוונה לזה? לשנות את הלבושים, לשנות את הפנים, טיפול פנים. יש פה שתי האופציות נאמרות במפורש, טיפול פנים וקולקציה חדשה, טיפול פנים ומלבושים. כי כשקוראים את זה, אתה לפעמים בהתחלה, שאתה עוד לא מכיר את הסגנון של רבי נחמן, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הוא רוצה? הוא מדבר על לבושים או על פנים? פנים זה לא לבושים ולבושים זה לא פנים. אבל כשאתה מבין את צורת ההתנסחות של רבי נחמן, הוא בעצם אומר לך שאם אתה משנה את הלבושים, הפנים משתנות. אוי, תתה. עיקר הזמן לזה לחודש אלול. אז אם חודש אלול זה גם חודש של חשבון נפש, אז בעצם זה חשבון נפש מה למדתי השנה, והתפעלתי מזה, ולא חייתי את זה, לא הורדתי את זה לפועל. איזה ידיעות אספתי, ש שהתקבצו אליי במהלך שנה המופלאה זו, והנה אני בחודש אלול, יש בו את הברכה המיוחדת, שזה סיום השנה שהייתה של חשבון נפש והתכוננות לשנה שתהיה. זה נקרא סופם נעוץ בתחילתם ותחילתם נעוץ בסופם. זאת אומרת, יש משהו בחודש אלול ששייך לשנה שתהיה, שהוא מכין אותה, ויש משהו בחודש אלול שהוא שייך לשנה שהייתה. ועיקר העניין, אנחנו מדברים על חשבון נפש, ובעצם חשבון נפש לזהות איזה מקיפים יש לי, שקיבלתי במהלך השנה, והייתי אמור להפוך אותם לפנימיים. וכשנעשה זה בעזרת השם, נפגוש חבר יקר ברוך הוא, יגיד, לא הכרתי אותך, משהו בך השתנה. משהו בך השתנה. ואני מדגיש, לחיוב, לטובה, משהו טוב קורה. ולא רק זה, הוא בעצם ניצול מאותם הסתדים ומקטרגים ומשחיתים, שהוא כל פעם מוסיף על זה עוד מילה. ותשחק עוז והדר לבושה. זאת אומרת, על ידי שאנחנו חיים את הלימוד, אז יש לנו, הלבוש הוא עוז והדר. הכוונה היא לבוש נאה וחזק. זה הביטוי שרבנו אומר. פה לבוש חזק ונאה. על ידי זה ותשחק ליום אחרון. ותשחק ליום אחרון, זו חוויה שהיא ההפך מפחד. וזה לבושה ותשחק ליום אחרון, ראשי תיבות אלול. לבושה, למד. ותשחק וו. ליום למד אחרון א', זה למד ו' למד א', מהסוף להתחלה, ראשי תיבות אלול. כל זה על ידי שהופכים את המקיפים לפנימיים, ואנחנו בעצם יוצרים לבושים חדשים. בזכות זה ש קראנו מתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה כ"א, בסופה. אז נקרא משם עוד כמה נקודות, כשאת הקטע העיקרי על אלול כבר הזכרנו. בא רבנו ואומר בתורה הזאת, שבה מזכיר את העניין של לקדש את שיבת הנרות, שזה בעצם העיניים, אוזניים, אף ופה. אומר על ידי, אני קורא לכם את זה מתוך הכתוב, כתיב אחור וקדם צרטני. כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות. והשכל הזה מכונה בשם אחור. יש פסוק, אחור וקדם צרטני. הדבר שאני צריך הרבה הכנה, זה נקרא אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה. אלא על ידי שפע אלוקי. וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. עכשיו הוא אומר, בשביל לקבל את השפע הזה, זה על ידי שיקדש את פי וחותמו ועינה ואוזנה, והם מהירים לשפע אלוקי. אחרי זה הוא גם אומר, שעל ידי צעקה, בכלל זה מתחיל להגיע אל תוך מציאותו. עכשיו, מה עכשיו? רציתי עוד לקרוא מתוך התורה הזו על אלול, אבל אולי מחשבה שאולי לתת לדברים הללו, על הלבושה ותשחק ליום אחרון, להדד עוד. האם יש משהו שאתם זוכרים שלמדתם אותו בשנה האחרונה? הבנה חדשה, הבנה משמעותית שידדה בכם ולא מספיק יישמתם אותה. זאת אומרת, משהו בתוככם מאוד התלהב מאותה הבנה, התלהב במובן החיובי. משהו בתוככם קיבל את ההבנה הזאת בהסכמת הלב, בלא התנגדות, אבל לא חיינו אותה. והרבה פעמים בן אדם לא מיישם, לא בגלל שהוא מתנגד לזה, ולא בגלל שהוא חזר בו, אלא שהוא לא התפנה ולא הייתה לו הבנה עד כמה זה חשוב לחיות את זה בפועל. וזה אגב סוד ההתבודדות על בסיס יומיומי. לפני כמה ימים כתבה לי מישהי שהיא עושה בשנה האחרונה כל יום שעה התבודדות, רק שהחידוש הוא, היא אמרה חצי שעה, היא מחלקת את ההתבודדות שלה לשניים בסך הכל, חצי שעה תודה וחצי שעה משפט. מה זה אומר משפט? חשבון נפש, לזהות מה בהתנהלותי ומה בהליכותיי ראוי לתיקון. אז גם לשים לב על זה, גם לבקש שלי את הכוח לתקן את זה, גם שלי את היכולת לבחור משהו חדש. היא אמרה, כתבה, שהשינוי הזה של החצי שעה תודה וחצי שעה חשבון נפש הביא לה שינוי משמעותי בחיים כמו שלא היה בכל שנות המסע הרוחני שלה. היא בעצם הגיעה לזה מתוך ריבוי התנסויות. גם אנשים שמתרגלים התבודדות בכל יום, הם מנסים, כמו מנסים את המתכון, כמה, מה להכניס בתבשיל, אסירות תודה ורצונות, הבעת כאב. יש ריבוי אפשרויות איך לבנות את ההתבודדות. תחשבו על העניין הזה, מה קורה כשבן אדם חצי שעה אומר תודה. חצי שעה אומר תודה זה קודם כל הצהרת כוונות שהוא מבקש להתמקד ביש, במה שנמצא. עכשיו העניין זה של חצי שעה, אני יודע אם אתם זוכרים, אבל כשלימדנו את העניין של התבודדות, דיברנו על כך שמי שרוצה לחיות את זה בפועל, מה שחשוב זה מסגרת הזמן ורק אחר כך התוכן. אז אם בן אדם קובע רבע שעה, אפילו חמש דקות, של אמירת תודה, ובדרך כלל, אחרי, נאמר, אם בן אדם קבע רבע שעה, שהיא קבעה חצי שעה, אז הכלל אומר שתמיד אחרי מחצית הזמן סיימנו את כל התודות שרצינו להגיד. ואם אנחנו נאמנים למסגרת של הזמן, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים לחפש. אנחנו ממציאים תודות. עכשיו, זה לא באמת ממציאים תודות, אלא מוצאים תודות. ואם אנחנו רוצים לעמוד במסגרת הזמן, כי מה שאמרנו, מה שחשוב זה מסגרת הזמן ולא התוכן, לעמוד על מסגרת הזמן, אז אני מתחיל כבר לפתח את התודות, כי אני יודע שיש לי, זמן. אגב, שדיברנו פה על הלבושים, חזרתי היום מאומן, הייתי בשבת באומן, ונסעתי עם אשתי וילדיי, שניים מילדיי. בעיקר מה שאני רוצה לספר לכם, שנהגו ישראל לקחת מזוודה גדולה ומזוודה קטנה. מזוודה קטנה לעלות למטוס, ששם יש את הדברים החשובים, ומזוודה גדולה עם הדברים הפחות חשובים לבטן המטוס. המזוודה הגדולה לא הגיעה. אז בעצם הייתי, ברוך השם שלא היה קר, אז הרבה בגדים לא היה, רק מה שעליי, וחולצה לבנה לבקש ממישהו לשבת. של נשים זה יותר מורכב, אבל הסתדרה גם כן, ברוך השם. ולכאן אני חושב על העניין הזה, שיש לך לפעמים זוודה שלמה של מלבושים, אנחנו מדברים פה על מלבושים, אבל בפועל, אתה רק עם המינימום של המינימום. ניסיתי לחשוב מה זה אומר לי העבדה הזאת. אז קודם כל, בשביל שלא תהיו במתח, כשחזרנו לארץ, מצאתי את המזוודה. הלכתי לדווח ש... זאת אומרת, גם קודם דיווחנו, אבל המזוודה לא הגיעה. אז הגעתי עכשיו מיד שירדנו לקחת את החבילות. אמרו לי, יש פה מחסן של כל החבילות שנקרא להם הטיקט של היד, וממש בזמן מועט מצאתי את זה. חשבתי על כך, אומרים אצל רבי נחמן, שכל האבדות אצל הצדיק. עכשיו, מה זה האבדות? האבדה הכי עיקרית שנאבדה לנו, כידוע שיש משנה בפרקי אבות, שמדברת על כך, על ארבעה טיפוסי תלמידים. כל אחד מהיושבים פה יכול לזהות את עצמו בתור אחד מארבעת הטיפוסים. יש אחד שקולט מהר ושוכח מהר, ויש אחד שקולט מהר ושוכח לאט, ויש אחד שקולט לאט ושוכח מהר, ויש אחד שקולט לאט ושוכח לאט. מי הוא הטיפוס הפופולרי מכולם? קולט מהר ושוכח מהר. הוא בנו, ברוך השם יש לנו קליטה מהירה, לפחות מה שאני מתרשם מחוכמת הפרצוף מי שיושב מולי. כן, כל חיים נראים קליטה נהדרת. אלא מה? קולט מהר ושוכח מהר. זה הזדמנות עוד פעם להויטת. אז הפופולרי מכולם זה קולט מהר ושוכח מהר. האידיאלי מכולם זה קולט מהר ושוכח לאט. על הפנים שבכולם הוא קולט לאט ושוכח מהר. והאידיאלי מכולם, לא אידיאלי, הנסבל קולט לאט, שוכח לאט. אלא שהמשנה מדברת על זה בהקשר מהיר לשמוע, מהיר לאבד. זאת אומרת שהמשנה לא משתמשת בביטוי שכחה. באיזה ביטוי משתמשת? הביטוי של אבדה. אומר רבי נחמן שהתינוק, כשהוא נמצא במאי אמו, מלמדים אותו ומראים לו כל מה שעליו לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. במילים אחרות, כשאנחנו ברחם, מראים לנו את שליחות חיינו, מראים לנו את הייעוד שלנו. וכיוון שיוצא לאוויר העולם, זה נשכח ממנו. אז פה זה מאוד מובן שבן אדם אומר על עצמו שהוא בחיפוש. אנחנו בחיפוש. את מה אנחנו מחפשים? את מה שנאבד לנו. מה נאבד לנו? זה הידע העתיק. מהו הידע העתיק? זה הידע שהיה לנו ברחם. מה השליחות שלנו בעולם? עכשיו, זה לא שליחות חד פעמית שאתה מוציא איזה כרטיס, אומר לך מה ללמוד, אלא זה שליחות שמתהווה ומתחדשת כל יום, בכל תקופה, כמו שרבנו קורא לזה, הנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, אמנם שם זה נאמר בהקשר הרע, אבל יש כל פעם את העניין ששייך לליבי בעת הזאת, שזה השליחות, זה גם נקרא לזה איזושהי נקודה אחת עיקרית, וגם משהו שהוא מתחדש כל הזמן, אני צריך להיות קשור אליו. רבי נחמן, כל העבדות אצל הצדיק, הצדיק בעצם מה שמאפיין אותו, שהוא מצא את העבודה שלו. מה זה אומר שהוא מצא את העבדה שלו? שהוא מצא את הידע שהיה לו ברחם, מה עליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. והוא מימש את זה, והוא נותן לכל מי שמגיע אליו את המתנה הזאת, או הוא עוזר לו למצוא גם כן את העבדה שלו, רק אומר בתנאי שידרוש אותו אם אינו רמאי ואינו שקרן. כי במצוות השבת עבדה, כשמישהו מוצא עבדה ומכריז עליה, יכול לבוא בן אדם בשוק ולומר, היי, השעון שהכרזת, שמצאת, זה השעון שלי? אז מה אמור לעשות המוצא? מה לומר לו? אין סימנים. אומר רבי נחמן, ככה גם כן שבן אדם רוצה למצוא את העבודה שלו, אומר לו, תן סימנים. הכוונה היא, כי לפעמים בן אדם מוכן להתפשר ולהסתפק בעבודה של מישהו אחר. תיאורטית, יכולתי היום לקחת מזוודה אחרת, היה שם המון מזוודות, יותר יפות. יכולתי לא למצוא את המזוודה שלי, ולמר, טוב, אם אין את שלי, ניקח של מישהו אחר. אז זה מובן לנו שזה לא הייתה המציאות שבאמת עמדה על הפרק. אבל הרבה פעמים זה יכול להיות ברוחניות, כזה דבר. אנחנו מבקשים את העניין שלנו. חשבתי לקשר בין שני הדברים, על העבדה שהייתה לי, שהיה בה את כל המלבושים, שבעצם אולי כל אחד מאיתנו, הרי רבי נחמן נותן לנו עצות ותובנות שמתחדשות כל הזמן לפי מה שאנחנו זקוקים לו. יכול להיות שהמסר להיום, אומר רבי נחמן, מה שנאבד לך זה הידע מאוד ספציפי. איזה ידע? שיש משהו שאת כבר יודעת ואת לא משתמשת בו. זה כל מה שהוא מבקש את העבדה הזו להחזיר לך. להחזיר לך. וזה הזמנה לשאלה פנימית. מה אני יודע? מה למדתי השנה שנגע בליבי, שאהבתי, שעשה לי את זה, וגם תכננתי לחיות את זה, ותכננתי ליישם את זה, ואיך שהוא זה לא קרה. ועכשיו בחודש אלול אני יכול לבקש את זה מחדש במחלקת העבדות. ובעצם מחלקת העבדות באה ואומרת לי, מה שנאבד לך זה רק התזכורת, אתה לא צריך למצוא משהו חדש. זה משהו שהוא קיים אצלך ולא השתמשת בו. משהו שהוא קיים אצלך ולא פעלת איתו. מה הסיכוי שמישהו מאיתנו יעשה עם זה משהו בעקבות השיעור הזה? אתם או אני? לא רוצה להגיד מילים מחלישות, שיעור זה רק בתוך שאלה פתוחה. סיכוי כלשהו. אבל מאידך זה יכול להיות שינוי או שיעור מחולל שינוי. יכול להיות שכן יקרה משהו ונעצור, נגיד ריבונו של עולם, קודם כל אני רוצה לעשות סקירה, סדנה, איזה דברים עיקריים למדתי בשנה האחרונה בנפש. לא צריך לזכר בהרבה דברים, על אסוציאטיבית. בהתחלה זה ייראה שאני לא זוכר כלום, שום דבר חדש, שום רעיון חדש. ואז לאט לאט לדלות, האם היה איזה סיפור שנגע בי והמסר שבו הרגשתי שהוא נותן לי מזור ומענה להתלבטות מסוימת. האם היה איזשהו ספר שאני זוכר שהיה בו גם כן משהו בו מאוד נגע בי? זו ההזמנה מרבי נחמן, תוך הנחה שנסעתי גם בשבילכם. והרבה סיפורים לא הבאתי משם, הייתה נסיעה חוץ מהסיפור עם המזוודה, היה סולידי. היה מדהים, אני אוהב את הצירוף הזה, סולידי, שום דבר חדש, מדהים, נסיעה כזו לא הייתה אף פעם, ושום דבר מיוחד לא קרה. מקווה שאתם עומדים בצירופים האלה. חיים. אבל ההבנה היא שאתה מחפש, הרי אנחנו מכירים את הסיפור של האוצר מתחת לגשר, זה סיפור של רבי נחמן. אגב, לא בכך שהמקור אצלו, כי יש לזה עוד גרסאות, אבל רבי נחמן בעצם משתמש בחומר הזה, בסיפור הזה, בכלי הזה. מה המסר של הסיפור? שמה שאתה מחפש נמצא אצלך, אבל אתה צריך לסור רחוק שיגידו לך שהוא אצלך. שבוע שעבר סיפרנו על אותו חסיד חב"ד שהיה בכלא הרוסי בסיביר, ואנשים שם שיחקו קלפים. תחו לכם הסיפור. ושנכנסו הסוהרים לחפש את הקלפים, לא מצאו אותם, וכך כמה פעמים, עד שהוא שאל את אחד מהאסירים, הוא ראה שם שהוא מראשי החבר'ה, שאל, איפה אתם מחביאים את זה? תור מנדל פוטרפס, החבדניק, והאסירים נתנו באמון. אמרו לו, אנחנו מטמינים את זה בכיס של הסוהר, שם הוא בחיים לא יחפש. אז ניסינו להשתמש בזה כמסר, שמשהו שאני מאוד מחפש, במרחקים, הוא מטמינים אותו אצלי. וגם פה בחרנו לדבר היום שמצד אחד האבדות אצל הצדיק, אבל האבדה היא, מה זה בעצם האבדה? האבדה היא זה הידע העתיק שהיה לי על השליחות שלי בעולם. ועכשיו אנחנו ניסינו לפרש את זה דרך תורה כ"א בליקוטי מוהר"ן לקראת סופה, שרבנו אומר שעיקר העניין של חודש אלול זה להפוך, מי זוכר את הביטוי? ממקיפים פנימיים, ואז ניצול מכל צרות. ואז ניצול מכל צרות. עכשיו שימו לב שהוא משתמש בביטוי צרות. ואני קורא לכם קטע נוסף מתוך אותה תורה בליקוטי מוהר"ן כ"א, קצת לפני הדיבור הזה על אלול. נחמו נחמו עמי וכולי. כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. אומר, כל חוויות הסבל שאנחנו עוברים זה לא מציאות אובייקטיבית, אלא מה? וחסרון הדעת. זאת אומרת, יש לה, אנחנו חסרון הדעת יותר עדיין. היא לא שהמילה שאמרת לא נכונה, אבל וכשנשלם הדעת, אז היה נשלם כל החסרונות. אם דעת קנית, מה חסרת? לכן גלה עמים מבלי דעת. ולכן פה רבנו נותן עצה ייחודית לחודש אלול. ושלמות הדעת, רבותיי וגבירותיי, ladies, מה המשך? gentlemen. אומר הרבי הגדול, ושלמות הדעת. וכשנעשה ממקיפים פנימיים. מקיפים זה ידיעות שכבר קיימות אצלנו, זה שיעורים שכבר השתתפנו בהם, ספרים שסיימנו, הבנות שרכשנו, אבל הם מקיפים. זה כמו מזון שיש לי אותו בסג יד, אבל לא לעשתי אותו ולא התמתי אותו בתוך המערכת. ושלמות הדעת וכשנעשה ממקיפים פנימיים. אז ניצול מכל צרות, כלומר עיקר הצרות. אז לכן, בשביל לעשות עם זה עבודה מעשית, זה לשבת כמה דקות, לרשום. כתיבה חופשית, לא מחייבת. נקודות עיקריות שאני זוכר שלמדתי השנה, שנגעו בי. בהתחלה אנחנו לא נזכר בכלום. אחרי זה נזכר במשהו שיראה לי שולי. אבל עצם זה שהשולי הזה זה היחיד שאני זוכר, הוא כבר לא שולי, הוא יהפוך לעיקר למרות שהוא... זה כמו שבן אדם בא לפסיכולוג, הוא אומר לו, תספר לי על איזה מאורע טראומטי שהיה בחייך. הוא אומר, לא זוכר כרגע טראומה, אבל זוכר משהו לא נעים, אבל בקטנה שהיה לי. מה יעשה מטפל טוב? מטפל לא טוב, יגיד, לא, לא מעוניין בזה. בוא תנסה בכל זאת להיזכר במשהו מהסיפורים הקשים שיהיו לך. מה יעשה מטפל טוב, יגיד, לא, חבוד. ומה נגלה בדרך כלל? שזה פתח. ועם כל, אם זה מה שאלה, אפשר לעשות איתו עבודה מאוד יפה. עכשיו, איזה כינוי אתם רוצים לקבל? מקבל מטפל טוב או מטפל פחות טוב? למרות שהשאלות הן פשוטות, אבל תענו, תשתפו פעולה. מטפל טוב, הייתה פה מישהי אמרה מטפל מעולה, מי אמרה את זה? יפה מאוד, את כבר מטפלת מעולה. ולכן המטפל המעולה, מה שהוא עושה עם התרגיל שאותו אנחנו מציעים היום, הוא רושם לעצמו רשימת הדברים, 12 סעיפים של תובנות שאני למדתי בשנה האחרונה או שנגעו בי. מתחילים מאחד. יכול להיות דברים משעממים, שטחיים. למה אמרתי 12? אחד לחודש, זה סביר. זה לא צריך להיות אחד מתשרי, אבל סביר זה רשימה. וגם אם בסוף נשאר עם שתיים. והתובנות הללו הם מקיפים. זה נקרא מקיפים. ומה אני צריך לעשות מהם? פנימיים. ומה אומר על זה רבנו הקדוש? ושלמות הדעת, זה לא רק הזמנה, ושלמות הדעת הוא כשנעשה ממקיפים פנימיים, ואז ניצול מכל צרות. וצריך לעשות מהמקיף פנימי. ועיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. ועיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. אני מאמין באמונה שלמה שמי שיעבוד עם השיעור הזה, יהיה לו חודש אלול שונה ממה שהוא חשב. לקחת את היקן, אנחנו בעצם כל הזמן צמאים לידע חדש, משהו חדש, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל יש חוקיות שקיימת בעולם שטבע אותה הקדוש ברוך הוא. לבושים, הלבושים, הלבושים זה חסימה, זה לא התפתחות. ולבושים שהופכים לפנימיים זה התפתחות. הוא אומר ניצול מכל צרות, משנה פניו ותשלחהו, ניצול מכל הצרות. כי זה גם העניין של שנה חדשה, זה בעצם גם מקיפים חדשים. אבל בוא תשתמש במתנות של השנה שהייתה. בוא תפעל איתם, בוא תחיה איתם. ועיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. ולפעמים זו האבדה. אם אתם רואים אדם שהוא תקוע מבחינה רוחנית, המשמעות היא שהוא לא דאג לעשות את המקיפים לפנימיים. וזה שאני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, זה להבין את חשיבות העניין. אפשר, אני כבר אפנה אלייך, אפשר לספר עוד סיפורים, עוד רעיונות, להרחיב עוד תורות על חודש אלול שהכנתי לדבר עליהם היום. אם ניקח את העניין הזה ונעשה ממש את הרשימה, מנסה לראות איך אני יכול יותר לחיות עם זה, עם המקיפים הללו, להשתמש בהם, לפעול איתם, להתפלל עליהם, אנחנו ניצולים. משנה פניו ותשלחהו. כן, בבקשה. ראשית, אני מאוד מודה לך על ההערה הזאת. נאמר פה דיבור שהוא מאוד חשוב. אנחנו תיארנו צד אחד, או נקרא לזה הפרת איזון אחת. דיברתי על זה בהרחבה, כי יותר מאפיינת אותי, אבל עוד מעט אנחנו נדבר על מה שעוד קיים בעולם. שזה ידיעות, הבנות שאנחנו לא מתפנים להוריד אותן. עכשיו תראו, יש הבנות שאנחנו לא מורידים להוריד אותן אל הקרקע, כי אנחנו לא בהסכמת הלב אליהם, כי אנחנו בהתנגדות. ואני אדבר על משהו שעבר את כל הקריטריונים, והסיבה היחידה שלא התפנינו להוריד את זה מחוסר שימת לב. וכאן נאמר בהשגחה פרטית שיש עוד עניין, יש אנשים שמצבם הוא הפוך. הם לקחו את ההבנות, הם לקחו את התורות, וניסו בכל כוחם ובכל ליבם לחיות אותם. הם כל כך נכנסו לזה חזק, עד שזה היה כמין אובססיה. ופה נאמר שהתיקון במקרה הזה זה להרפות את ריבונו של עולם. זה רצוני, אבל אני מוכנה להרפות. וכמו שרבנו הקדוש אמר בתורה קופנוני, יעשה את שלו ולא אכפת לו. שזו התורה שהיא סביב העניין של מידת ערך אפיים. כידוע שיש י' ג' מידות של רחמים, ואחת מי' ג' מידות של רחמים זה מידת ערך אפיים. וכידוע שביום טוב בעם ישראל מאירים י' ג' מידות של רחמים בכל חג. ואדמור הזקן אומר שבכל חודש אלול מאירים י' ג' מידות של רחמים כביום טוב. זאת אומרת שבהיבט מסוים אותה הערה שיש בחגי ישראל יש בחודש אלול כולו. אז הוא שואל שאלה, אז למה לא כל חודש אלול זה לא חג? לא חשוב כרגע התשובה, אם הייתי זוכר הייתי אומר, אבל הרעיון הוא שהוא רוצה לומר שחודש אלול זה זמן נשגב של מידת ערך אפיים. מידת ערך אפיים, כפי שמסביר אותה רבי נחמן, זה סבלנות שבאה מאמונה. זה מידת ערך אפיים. אומר בן אדם שיש לו מידת ערך אפיים, יש לו אמונה ויש לו את כוח הגודל וכוח הצומח. הוא נמצא בהתפתחות. אומר בן אדם שיש לו מידת ערך אפיים, הוא עושה את שלו ולא אכפת לו. והזכרנו שלא אכפת לו, זה במשמעות של הרפיה. הוא עושה את מה שהוא יכול והוא מרפא. והצגנו את זה כשדיברנו על זה שיעור שלם, שבעצם יש ארבע אפשרויות. יש עושה את שלו ואכפת לו, יש עושה את שלו ולא אכפת לו, יש לא עושה את שלו ואכפת לו, ויש לא עושה את שלו ולא אכפת לו. עושה את שלו ואכפת לו זה מתח, זה כעס, זה אמרנו זה עושה את שלו ואכפת לו. עושה את שלו ולא אכפת לו, זה עוד מעט נזכיר, כי לשם זה האידיאלי. אפשרות השלישית, זה לא עושה את שלו ואכפת לו. הוא מיואש מהאפשרות, הוא מיואש, הוא לא מאמין שיש ערך למעט שהוא יכול לעשות. והאפשרות הרביעית, זה ממש דיכאון חמור, זה לא עושה את שלו ולא אכפת לו. אבל המצב של ערך אפיים, אומר רבי נחמן, זה עושה את שלו. עושה את שלו זה מה שהוא יכול, מה שבמידתו, מה ששייך לו. ולא אכפת לו זה במובן של הרפיה. הביטוי לא אכפת לו יכול להישמע גם כזלזול, אבל אין הכוונה זלזול, אלא הרפו דעו. עכשיו, המושג להרפות זה לא להחזיק בכוח. וכל זה בזכות האמירה שלך שיש אנשים שהתיקון שלהם באלול זה דווקא דברים שהם מאוד התאמצו ומאוד רצו שיהיו בעולמם הרוחני, זה להניח לזה. עשו מה שיכלו. זה היה מול זה שחזרתי עוד ועוד מספר פעמים על העניין הזה, שאצל לפחות אצל אנשים אחרים, שם העניין של כל הזמן אוספים מקיפים חדשים ולא מורידים את המקיפים אל הקרקע. ולכן תודה, אני אומר שוב פעם תודה, זה שאני אגיד כמה פעמים תודות זה יעזור גם לשחרר בסוף, להרפות מאותן דברים שאנחנו רוצים. אבל תעשו את הרשימה הזאת שעליה דיברנו, הבנות שקיבלתם במהלך השנה, כולל, או זה הכי מעניין, שאנחנו בעצם כמעט לא נזכור כלום דברים חשובים שלמדנו בשנה האחרונה, ונזכור רק דברים שהם נראים בעינינו כשוליים. והעניינים השוליים הללו הם אלו שמתבקשים להפוך לפנימיים. כן, בבקשה. הריני להודות לך מקרב לב שהזכרת לנו שאנחנו לא יכולים להחליף את המלבושים לבד, רק השם יתברך יכול להחליף לנו. תודה לך. אבל כשאתה אומר את זה, זה נשמע מיוחד, וכל כך נעים לשמוע את זה מפיך. אם היית יודע כמה זה נחמד לשמוע את זה ממך, היית חוזר על זה עוד פעם. איזה כיף להיות בזכות הזו שמישהו אומר משהו נבון ואומר לו, תשמע, זה הרבה יותר נחמד ממה שאתה חושב. לא תמיד האווירה מתאימה, אבל כל עוד אני נינוח והמיקרופון בידי, יהיה זמן לשיעור, למה לא ליהנות מזה? בכל אופן, אצלנו רבנו אמר לשנות את המלבושים לעבודה ללא מאמץ, לעשות ממקיפים פנימיים, לעשות ממקיפים פנימיים, ואז גם המלבושים משתנים. ומה אמרנו, מה עוד משתנה? הפנים. זה עסקת חבילה, זה פנים, טיפול פנים עם קולקציה חדשה לכבוד חודש אלול. ובאמת הפנים משתנות, שגם קצת אמרנו את זה עם חיוך, אבל הפנים משתנות כשיש מקיפים חדשים. האדם נראה אחרת, כי כשאנחנו רואים חבר שעבר שינוי רוחני מהותי, אנחנו רואים משהו בך השתנה, לא תמיד מאילו שבאמת עברו שינוי, אבל אני אומר משנה פניו, משנה פנה. ועיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. עיקר הזמן לזה, עיקר הזמן לזה הוא חודש אלול. וזה גם כל כך מבורך, כל כך משמח שיש לנו את ההזמנה הזאת להתפנות. וזה גם יהיו גילויים מעניינים, יהיו גילויים מבורכים. מה עומד בזיכרון שלנו מהידיעות של השנה האחרונה? כשרבנו הקדוש רצה שנלך עם תורות, ונחן אמר שלימוד את הספר שלו בשני אופנים. הוא אמר לקרוא אותו במהירות גדול, לא גדולה, זה העברית שלו, במהירות גדול, כוונה היא להספיק בסדר לימוד אחד של קריאה רציפה. ובנוסף לזה, אגב, אני ממליץ לקנות פה את המהדורה הזו של ליקוטי מוהר"ן, כי יש פה חלוקה לפי לוח השנה העברית, ובכל ראש עמוד יש תאריך עברי. אז אם בן אדם רוצה לקרוא, שיהיה לו סדר, שאתה יכול לפתוח ולראות מה העמוד של היום, של מחר. מה זה? זה העמוד היומי של המדורה הזאת. יש כל מיני מספורים בברסלב, זה בדרך כלל, שתדעו שאני ממליץ על זה, שלקנות את המדורה הזו פה, דווקא כן את זה בכל המדורות האחרות. זה המדורה של ליקוטי מוהר"ן שאני באופן אישי הכי אוהב, ולקרוא אותה. אז יש לימוד שהוא לקרוא ברצף. חוץ מזה, לקחת עניין אחד ולהיות איתו לאורך זמן. וכשאני לוקח עניין אחד לאורך זמן, אני בעצם חי אותו, מפנים אותו. אז זה לדבר באופן כללי בחיים. אבל עכשיו העבודה היא לעבוד על הדברים הטובים של השנה האחרונה. זאת אומרת, המקיפים שקיבלנו, הלבושים שקיבלנו, ולהוריד אותם. להוריד אותם אל הקרקע. כן. אשתדל לענות לך ללא מאמץ. אמרנו בתחילת השיעור שהידיעות שקיבלתי אבל אני עוד לא מפנים אותם, דהיינו עוד לא מיישם אותם ועוד לא חי איתם בפועל, זה נקרא מקיפים. רבי נחמן קורא לזה לבושים. כן, בהקשר הזה, בשיעורים אחרים זה יכול להיות ביטויים שונים. ואז הוא אומר, כשאני בעצם מפנים את המקיפים והופך אותם לפנימיים, זה כאילו שיניתי את הלבוש, כאילו החלפתי מלבוש. הוא דיבר על כך שיש איזשהו כיתרוג על בן אדם, שבן אדם, מישהו רוצה להרוג אותו מבחינה רוחנית, והוא בעצם יש לו מידע איך הוא לבוש, ואם הוא מחליף את המלבושים שלו אז הוא ניצול מזה. אז אומר, איך מחליפים מלבושים מבחינה רוחנית? שמיישמים בפועל את מה שלמדנו, ואז אני מקבל לבושים חדשים. ועכשיו, ללא מאמץ, זה הכוונה היא, זה לקחת דברים שלמדתי ואהבתי. קודם לא השתמשתי בביטוי אהבתי, אמרתי, דיברו אליי, הלב... למדתי את הדברים שאהבתי, שהם תואמים את עולם הערכים שלי, שהם לא יוצרים אצלי התנגדות. וגם חשבתי לעשות איתם משהו, אבל איכשהו זה התמוסס ולא לא, לא חייתי אותם. אז רבי נחן, בואי תזכרי בדברים שהיו בשנה האחרונה שלמדת שנגעו בך, ועכשיו בחודש אלול לנסות לחיות אותם. תרשי לי ליהנות מתחילת המשפט שלך שבו הזכרת הכל טוב ויפה ולעצור פה. זה כיף לשמוע את זה. תודה לך. הכל טוב ויפה. זהו. זה לא שאני מתעלם משאלתך. הרעיון הוא, זה לקחת דברים שמשהו מאמץ תניחי אותו. דיברנו על זה מקודם. לקחת אפילו דברים שוליים, דברים שלמדנו והסכמנו, והם פשוטים ליישם, ולא יישמנו אותם לא כי הם היו קשים, אלא כי פשוט עברנו לעניין אחר ולא נתנו להם תשומת לב. אז זה באמת להיזכר בדברים הקלים. אם אני נזכר בדבר שהסיבה שלא יישמתי אותו כי היה כבד עליי, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלו שעזבתי רק בגלל שלא נתתי לזה תשומת לב. עכשיו תגידי שוב הכל טוב ויפה ופה לעצור. נכון שאומרים הכל טוב ויפה, כבר בפתיח שומעים את המנגינה של ההמשך? אז מי רוצה להתאמן ולהגיד הכל טוב ויפה, אבל שזה יישמע שזו אמירה שלמה, בלי אבל. הכל טוב ויפה. נכון שבדרך כלל שמשתמשים במשפט הזה אמור להגיע ההמשך? אבל? אז בואו נגיד ביחד. הכל טוב ויפה. הכל טוב ויפה. חברים יקרים, תודה ליותכם. תודה על הפנים המאירות, תודה על הלב הפתוח. ושבוע הבא כולם מגיעים עם מלבושים חדשים. עכשיו, אני לא יודע מה זה מלבושים, אבל זה מלבושים שלא יהיו לכם אף פעם. מלבושים חדשים ופנים חדשות. וזה לא אמור לעלות כסף, וזה לא אמור להיות במימד הפיזי. אמור להיות מלבושים חדשים לאור הקטע שאותו למדנו והעמקנו מלכותי מוהר"ן, תורה כ"א, לקראת סופה בקטע שמתחיל במילים ושלמות הדעת הוא שנעשה עם מקיפים פנימיים. לילה טוב והמשך חודש אלול שמח.